שלום, אתם על יומן הצפייה של הכתר, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה השישית והאחרונה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס. אני אלעד ברנוי ואיתי מאיה סלע, שלום מאיה.
שלום אלעד, כל פרק בהסקט יוקדש לפרק של העונה, שאותו אנחנו נפרק לגורמים וננתח לעומק. אז אם עדיין לא צפיתם בפרק השני, כדאי שקודם כל תצפו, גם בראשון כמובן. כי יהיו ספוילרים, מבטיחים. אנחנו נזכיר שהעונה השישית והאחרונה של הכתר מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון בין ארבעה פרקים, כבר זמין בנטפליקס. ששת הפרקים הבאים יעלו ב-14 בדצמבר, וגם עליהם נדבר כשהם יעלו בעזרת השם, בבוא הזמן.
בעזרת השם. אז לפרק השני קוראים Two Photographs, שני תצלומים, שבאים לבטא עבורנו את העולם הישן מול העולם החדש. את שני התצלומים האלה צילמו שני צלמים, האחד פפרצו, מאיה, ידעת שככה אומרים?
כן, בטח שידעתי.
אני לא ידעתי. אז פפרצו זה היחיד של פפרצי. אני בטוח שיש עוד כמה אנשים שלא ידעו. אני אגיד פפרצו הרבה פעמים בפרק הזה.
אהבת את זה.
אני מתנצל מראש, כן. עשיתי קופי פייסט פפרצו בכל מקום שאפשר. אז קוראים לו, הוא איטלקי בשם מריו ברנה, הוא בן 40, והוא מדובר בצלם אמיתי שמסביר את אומנות הצייד הזאת שמפורסמים, שאנחנו נראה לכל אורך הפרק, הם צדים אותה ממש את דיאנה, והיא קצת רוקדת איתם את ריקוד הצייד הזה, או לפחות חושבת שהיא רוקדת איתם, בסופו של דבר היא ניצודה, אבל כנראה שהיא לא מבינה את זה בזמן.
נכון.
בכל אופן, אל מול הפפרצו, ברנה עומד הצלם המקצועי והשמרן, דנקן מיור, הוא בן 57, צלם דיוקנאות מסורתיים, הוא לובש סוודרים מזוויים, הוא מצלם את משפחת המלוכה, בהסכמה כמובן, הייתי מוסיף אפילו ברצון, הוא מעריץ את המלכה, ואנחנו מקבלים פה גם רמיזה ראשונה בתוך הסדרה, לזה שהמלכה אליזבת האמיתית כבר מתה, כשהוא אומר, היא תחסר לכולנו כשהיא תמות, וכמובן שאנחנו יודעים שהיא כבר מתה.
נכון.
וכל זה נפלא, אלא שדנקן מיור הוא דמות בדיונית.
למרות שבטח קיימת דמות כזאת ביקום של זה שמצלם את הדיוקנאות של בית המלוכה.
יש הרבה מאוד צלמים שמצלמים, אנחנו נגיע אליהם עוד רגע.
אולי באיזשהו אופן מדובר פה בשיר הלל לשמרנות, ככה אני קראתי את זה, ככה ראיתי את הפרקים. מן הזרה כזאת, לא לרקוד את הריקוד המסוכן, כי אתה רק חושב שאתה שולט בחיה הזאת, אבל בעצם היא כאן כדי לצוד אותך, היא משתמשת בך. בכל אופן, אני מניחה שזה היה אתגר לכתוב עונה על אירועים קרובים אלינו בזמן, ואתה יודע, על דברים שהפכו לאיקונים, פה מצלמים תמונות שהפכו לאיקוניות, שאנחנו מכירים היטב, ואנחנו כמובן יודעים איך הכל היה ואיך נגמר, או חושבים שאנחנו יודעים, ו... אני לא יודעת אם זה, אז עוד נדבר על הנרטיב שמוצג בעונה החדשה. נרטיב שונה לגמרי מזה שאנחנו מכירים.
אבל מה זה החיה הזאת? כי אני חושב לעצמי...
דיאנה חושבת שהיא מפלרטטת איתם, היא באה אל הצלמים, מכירה אותם בשם שלהם, היא אומרת להם זה, היא עושה איתם עסקה, צלמו אותי ככה עכשיו, אבל תעזבו אותי בשקט אחר כך.
אבל זה עוד משהו, זה גם קפיטליזם. כלומר, זה גם העניין של המסחריות, כי קפיטליזם זה עסק מלוכלך, נכון? כסף זה דבר דוחה. ובארמון, לא מתעסקים בכסף. מי מתעסק בכסף? לא צריך.
נכון, לא צריך ארנק.
הוא בתוך הקירות. אז זה גם קצת העניין הזה, אני מרגיש שהעולם החדש הזה, זה עולם של קפיטליזם, ושאפשר, כל אחד יכול להגיע לכל סטטוס כלכלי, בלי מעמד, וזה מחשבה שהיא מזעזעת עבור האנשים שיושבים בארמון.
נכון.
טוב, בכל אופן, דיאנה נמצאת על היחטה עם דודי אלפייד, ולפי הסדרה, האבא השאפתן והמצרי מוחמד אלפייד, הוא זה שמזמין את הצלם מריו ברנה כדי שיצלם את הזוג הזה. מוחמד אלפייד רוצה להתקבל בחברה הבריטית, ומה יותר מתקבל מאשר שהבן שלך יתחתן עם הנסיכה האנגליה הזאת שכולם אוהבים, מי שהולכת להיות אמו של מלך אנגליה. הוא רוצה שהעולם ידע, אז הוא פונה לפפרצו, שמייצר את הדימויים האלה של דודי ודיאנה מתנשקים על הסיפון. עכשיו, את יודעת את מי זה הזכיר לי? את קריס ג'נר, שהדליפה, לכאורה, את קלטת הסקס של ביתה, קים קרדשיין, למען הקריירה שלה, של קים. רק שכאן, מוחמד אלפייד חושב על עצמו, ובאופן משונה, הוא לא רוצה כסף או הצלחה של עולם חדש, כמו משפחת קרדשיין, הוא רוצה להתקבל על ידי העולם הישן. אגב, מריו ברנה הגיב לעניין הזה בסדרה ואמר שמדובר בהמצאה מוחלטת, שאלפייד לא שכר אותו, ושהוא הצליח לאתר את היחטה של דודי, הג'וניקל, בכוחות עצמו.
כן, אבל הוא בטח חתום על הסכם סודיות, אז אני לא יודעת אם
גם,
מקבל את זה.
גם, אתה יודעת, יש פה גם איזה עניין שזה נשמע הרבה יותר טוב שהוא הצליח לעשות את זה בכוחות
לבד,
עצמו,
נכון.
כן? זה המוניטין שלו.
זה מתאים לו, כן. נכון. בכל אופן, אנחנו רואים שדודי נכנע בסופו של דבר לאבא שלו, והולך על האתגר הזה של לזכות בליבה של דיאנה, זה מעניין כי תמיד הוא הוצג בתקשורת, דודי אלפייד, כמין פלייבוי כזה, ילד המפונק, העשיר, ופה הוא מוצג כילד עשיר אולי, אבל ביישן, קנוע לאבא, מחפש את האישור שלו, מבקש לשמח אותו, עד כדי כך שהוא מבטל חתונה עם אישה שנראה שהוא אוהב, נראה ככה, הוא החליט להתחתן איתה, כדי להיות עם דיאנה ולהתקדם בחיים, אבל לא בקטע ציני, הוא פשוט נכנע לאבא שלו, אתה מבין? הוא לא עולה כאדם רשע, ובטח שלא כפלייבוי. כשמדברים על היחטה, היא מספרת לו על הפעילות שלה למען המטרה הנעלה של פירוק מוקשים בעולם.
זה באמת מטרה נעלה.
היא בהחלט מטרה נעלה. אני לא ניסיתי להגיד שלא. אנחנו מוזמנים בהחלט לחשוב, אני חושבת על התסריט, אתה מבין? אנחנו יכולים לחשוב שהיא מספרת לו את כל הדבר הזה בזמן שהיא ממש ברגעים האלה, זה מה שהתסריטאים מנסים לעשות, עולה בעצמה על מוקש, נכון? הם עושים פה איזה מין הקבלה. היא שם התבדחת על זה שהניסויים שלה היו שדה מוקשים, שהניסויים שלה היו לעלות על מוקש. אז בוא נשמע אותה רגע מספרת על שיחה שלה עם ניצול מפיצוץ של מוקש.
He said to me, every survivor has a date, day they stepped on the landmine. He said, mine was December 16th, 1993. And I said, mine was the 29th of July, 1981, my wedding day.
כן, היא אומרת שהחתונה זה היה התאריך שבו היא דרכה על מוקש והתפוצצה. אני אגב חשבתי על זה שהיא, דיאנה היא המוקש, שארמון המלוכה דרך עליו והתפוצץ. אבל אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני רוצה להעיר הערה לגבי המפגשים הרומנטיים של דיאנה בסדרה.
כן.
הם נורא קרינג'ים, תמיד. גם אני לא מאמין בכלל למשיכה בינה ובין דודי.
נכון.
לא נראה שהיא נמשכת אליו, לא נראה שהוא נמשך אליה. אני לא יודע אם זה מכוון או שזה ככה, אבל גם בעונה הקודמת...
יש שם איזו חיבה של בין אחים כזאת.
כן, כאילו ואז הם מתנשקים, אני כזה... איו. וגם בעונה הקודמת היה לה רומן עם רופא בשם דוקטור קאן, ושם היה איזה מין ערב כזה שהם ישבו בבית, הוא היה מנתח לב, ואז הם התחילו לנהל שיחה, והיה את השיר הזה של מזי סטאר, וזה היה נורא נורא קרינג'י, כל השיחה הייתה ממש ילדותית כזו, וגם, מסתכל להבין, האם פשוט מנסים להראות לנו עוד כמה דיאנה היא לא מתוחכמת, או שזה פשוט סצנה שכתובה רע, וגם כאן, הם מדברים, הם כאילו מפלרטטים, מה מוביל לנשיקה? שהם מפלרטטים, הם מדברים על מוקשים, ואז הם ראו, הוא איבד את שתי הרגליים, ואז הוא אומר לדודי, לא הייתי רוצה שאת תאבדי את הרגליים שלך, איזה רגליים.
זה נורא והיום, זה נורא והיום.
ואני חושב על זה שיש משהו בעולם של הסדרה, אבל זה לא רק בסדרה, זה גם מחוץ לסדרה, שבני המלוכה לא כל כך יודעים לפלרטט, כאילו גם, או לעשות שיחות סקס כאלה, כשצ'ארלס אז דיבר עם קמילה, והוא אמר לה, על הטמפון בין רגלייך, הוא ניסה לי שם, כאילו...
זה דבר שהיה באמת, ששמענו,
כן, כן,
של אז... צ'ארלס וקמילה, אני רוצה להיות את הטמפון שלך, אבל אולי... זה דבר אחד, אבל מה שקורה פה זה תסריטאים,
אולי זה
שאולי
כאילו
רומנטית לא הייתי רוצה לפגוש.
או שזה כאילו הרפרנס שלהם, הם תופסים את כולם כבוקים כאלה, שלא יודעים, לא, אין להם ליבידו. ו...
אבל דודי אלפייד הוא כן. לא אחד מהם,
ממש
הוא
לא.
אמור להיות דווקא בן אדם משלנו.
כן,
כזה,
הנה, ראינו בפרק הקודם שהוא רב עם חברה שלו ואז שכב איתה, שזה דבר שלא קורה עם אף דמות אחרת, וגם בעונה הקודמת הם נסו קוק, שזה גם דבר שלא קורה עם אף דמות אחרת. מזל שהם שם, כן?
כאילו שכחו פה שהוא פלייבוי לא ממשפחת המלוכה, ואולי הם אמרו לעצמם, אולי הוא ניסה לידה להתנהג מלכותי.
או שזה פשוט סצנה שכתובה רע. זו גם אופציה שתמיד קיימת.
נכון.
טוב, אז הפפרצו צילם, והסנדיי מירור קנו את התמונה ב-£250,000. אגב, על כל התמונות האלה, בסך הכל, ברנה הרוויח משהו כמו $5 מיליון.
מדהים.
הוא כאילו עשה את חייו מהדבר הזה.
כן.
דיאנה ממשיכה בענייניה ונוסעת לבוסניה כדי להתעסק בפירוק שדות מוקשים בעולם ולהפוך בכלל את הדבר הזה של שימוש במוקשים ללא חוקי. כשהיא שם בבוסניה מתפרסמת התמונה בדיילי מירור וזה המוקש שהיא עולה עליו ובית המלוכה עולה עליו והנה הוא מתפוצץ. אני חייב לומר שהסימבוליקה קצת מאבדת משמעות כשאתה חי באזור מלחמה אמיתי, אפילו קצת מקומם, כאילו יש משהו קצת ציני בדבר הזה שכזה, כן, תמונה שעשה לי את החיים, כן, מוקש שריסק אותי לרסיסים,
נכון.
מה ההבדל?
נכון.
לפעמים מוקשים הם באמת מוקשים. כלומר, גם דיאנה במטרה שהיא מקדמת, מתעסקת במוקשים של ממש, באזרחים רגילים שעולים על מוקשים באזורי מלחמה, עם כל הכבוד לצרות שלה עם הפפרצי, וזה שהיא הולכת למות בפרק הבא.
הפרט הקטן הזה.
גם חשבתי על זה.
כן, טוב, תשמע, פתאום הסימבולי נראה לפעמים כמו גסות רוח, אבל ככה סובב לו העולם. אנחנו רגישים לזה עכשיו במיוחד, לסימבולי ולגסות רוח הזאת. העולם צריך נסיכה בלונדינית כדי להתעניין בסדות מוקשים. תחשוב, בשביל זה אנחנו רוצים שדיאנה תהיה בקוז שלנו, כי אחרת אנחנו לא נתעניין בסדות מוקשים, והוא צריך תמונות פפרצי של הנסיכה הבלונדינית עם גבר ערבי כדי להתעניין בנסיכה הבלונדינית. זה עוד פעם עולם חדש מול עולם ישן, או אולי אפילו, אולי זה העולם של הממשי מול העולם המדומיין של הצהובונים, או הטיק טוק, כל דור והדמיונות שלו. אני יודעת שאמרת לי לא להגיד יותר טיק טוק, אני הייתי אמורה עכשיו להגיד סרטונים.
מה היא אומרת שלוש פעמים ביום שהיא בטיק טוק?
נכון, ראיתי בטיק טוק. אני ראיתי בטיק טוק.
זה כמו אנשים שאומרים, קראתי מאמר היום.
קראתי מאמר בארץ.
אז קראתי מאמר, זה היום דרך יפה להגיד, ראיתי סרטון בטיק טוק. או קראתי איפשהו ש... לא, לא, אתה לא קראת, אתה ראית את זה בטיק טוק.
ראיתי סרטון. אני חייבת להגיד ש... הצהובונים או הטיק טוק קובעים את התודעה, ולכן, את יודעת, אני קוראת לזה, אמרתי, זה העולם המדומיין, אולי הם לא כאלה מדומיינים בעצם, כאילו הם הממשי. להגיד שהם המדומיינים אולי זה גם לא נכון, מצד שלישי על מוקש אמיתי הם לא עולים, הכאב של שם הוא מדומיין, ובטח יש גם צד רביעי לכל הדבר הזה. אני לא יודעת, אני מאוד, העולם מבלבל אותי אלעד. נבין אותו לאט לאט.
לאט לאט. אז במסיבת עיתונאים בבוסניה, אחרי שצולמה הולכת בשדה מוקשים, עוד תמונה מפורסמת של דיאנה עם שכפץ ומגן פנים, העיתונאים מפתיעים אותה ושואלים אותה על החבר החדש שלה, הם יורדים עליה, ואנחנו רואים את צ'רלס במקביל, מנסה להילחם בתמונות ההתגפפות של דודי ודיאנה, עם תמונות המייצגות את העולם שלו. היציב, השמרני, האחראי, זאת מלחמת דימויים, אז הוא מזמין את הצלם השמרן והמומצא, דנקן מיור, לתמונה רשמית כזאת של צ'ארלס עם ויליאם והרי בסקוטלנד, כשצ'ארלס לובש חצאית סקוטית מסורתית, שידע כל העולם את ההבדל בין האישה הפוחזת הזאת ובינו. אגב, לסשן הצילומים באגם הסקוטי הוזמנו כמה צלמים, אף אחד מהם לא היה דנקן מיור, כי כאמור הוא לא בן אדם אמיתי.
זה ממש קשה לך שהוא לא אמיתי. מה יש לך?
אני אגיד לך למה זה קשה לי, בדיוק מהסיבה הבאה. חלק מהתמונות צילם אותם צלם בשם טים גראם, שהוא כזה בריטי, לבן, אבל חלק מהן צולמו על ידי צלם בשם אנואר חוסן. כן, אוקיי? הוא צלם ממוצא מזרח אפריקאי, ממדינה שאני לא יודע איך הוגים את השם שלה, ולכן אני לא אעשה את זה. ואגב, שני הבנים שלו, סמיר חוסן וזק, שזה קיצור של זכריה, חוסן, שניהם צלמים של משפחת המלוכה. הם צילמו למשל את כרטיסי הברכה לקריסמס, של משפחת המלוכה בשנים האחרונות, ואני כאילו לא בטוח איך זה היה מסתדר ליוצרים של הסדרה בין שני הכתבים, אתה מבינה?
אז אמרת, הם החליטו להביא איזה מישהו שמרן, לבן, שזה יתאים להם לנרטיב.
כן, אבל כאילו, אבל אנגליה לא נראית ככה באמת. אז בגלל זה אני נותר להם טינה. ואגב, לפרק קוראים שני תצלומים, אבל כאמור, הוא מרפרר לעוד תצלומים איקונים של דיאנה, דיברנו על התמונה בשדה המוקשים, והתמונה השנייה זה שהיא יושבת בבגד ים, טורקיז, על מקפצת הג'וניקל, והיא נראית הכי בודדה בעולם.
נכון.
זה תצלום באמת איקוני, הוא גם היה השראה לעטיפה של SOS, האלבום האחרון של הזמרת האמריקאית סיזה, שממש שחזרה אותו אחד לאחד. אבל נראה שהארמון והמלכה עדיין לא מבינים את העוצמה של תמונה.
One would almost feel sorry for her. If one weren't so cross with her.
טוב, אז זאת המלכה שנחשפת לתמונות האלה של דיאנה ודודי מתגפפים. היא לא שבעת רצון, אלעד. היא אומרת פה שאפשר כמעט לרחם על דיאנה, אם היא לא הייתה כל כך מכעיסה. כמעט תרחם עליה. אז מה מכעיס כל כך בעצם בבחורה צעירה כמו דיאנה, שהיא גרושה, מותר לה, ויש לה חבר חדש, מה ביג דיל, מה העניין?
קודם כל, אסור לה. אסור לה להתגרש, זה כבר צריך, אנחנו צריכים לזכור,
נכון? נכון, אבל היא התגרשה כבר, ואתה יודע, זה לא בחורה נשואה שתפסו אותה עם גבר, היא מותר לה להיות עם גבר, מה הבעיה?
היא לא, יש פה עניין מעניין מאוד בדבר הזה. הכנסייה לא מכירה בגירושים. נגיד, ביהדות יש כל מיני הלכות לגבי גרושות, שנגיד גרושה התחתנה עם כהן. עכשיו, אסור, נכון? ועדיין יש הלכות שקשורות לזה. למה? כי לפעמים דברים קורים לא, כפי שהם לא אמורים לקרות. פה הם לא מסוגלת, היא לא מכירה בזה שגירושים קיימים, עד שממש אין לה ברירה. אז זה אחד. שתיים, הוא ערבי.
נכון.
כן. הדבר הזה נאמר בהמון דרכים זהירות יותר ופחות בפרק. אנחנו יודעים שזה לא פשוט בשבילם, אנחנו גם נדע כמה זה לא פשוט בשבילם עוד כמה שנים, כשהגיעו לשם עוד אנשים בכל מיני צבעים להרמון, משפחת מרקל, זה לא בא להם כל כך טוב בעין, אבל צריך להגיד להגנתם שהם באמת משתדלים, כלומר, הם באמת השתדלו לפחות. וחוץ מזה, היא האמא של המלך העתידי, היא לא אמורה להיות מצולמת ככה.
נכון.
בעולם הישן של המלכה אליזבת לא היה פפרצי, והמלכה לא צולמה בבגד ים, וגם האמא של המלכה לא, והם עכשיו בבעיה עם הרומן החדש הזה, ועם הגרושה הזאת, כי הכל מתועד, וזה לא, זה לא הולם. It's inappropriate. אבל במקרה הזה, ביתר סט, אין סיכוי שיקבלו לתוך המשפחה את משפחת אלפייד, כי אי אפשר. וזה באמת מדאיג אותם. גם ויליאם אומר על דודי שהוא מוזר. הוא מוזר. כן, הוא מוזר. הוא מהמזרח התיכון. מאיה, אני רוצה שנשמע רגע את היחצן של הנסיך צ'ארלס מדבר אליו בפרק.
Yeah, coming here today, I couldn't help being struck by the two very different cultures at play here. Saint-Tropez, Scotland. Scandal, dignity. Irresponsibility, duty, selfishness, principle, a tabloid princess as opposed to a broadsheet prince.
זה ממש המהות של הפרק הזה, והאמת שיש משהו בפיזיות של ארבעת הפרקים האלה, כי כמעט כולם מתרחשים בין הריביירה, בין החופים של הים התיכון, ובין הטירה בסקוטלנד, והם כאילו הולכים הלוך ושוב בין העולמות. אז באמת עולם אחד מיוצג על ידי חופי הים התיכון, סן טרופה, יכטות, פסלים גדולים, שיש לבן, מה שנקרא כסף חדש. אגב, אני גם אוסיף, מזרח תיכון, ערבים, כסף ערבי. והשני הוא טירת בלמורל בסקוטלנד, שזה צייד, דם, טבע. בפרק הקודם ראינו עכבר בטירה שם, נכון?
נכון.
זוכה לו,
נכון.
ללמדנו שזה כסף ישן, ויש פה גם עניין ערכי. יושרה לעומת סקנדל, חובות לעומת חוסר אחריות, אנוכיות לעומת עקרונות. זה שמשפחת המלוכה שם בסקוטלנד לאורך כמעט כל הפרקים, ודיאנה מטיילת לה שם בריביירה, זה בא ללמד אותנו משהו ערכי לגביה.
כן, יש פה גם איזה דידקטיות, אבל שהם, כל הארבעה הפרקים האלה מאוד מאוד דידקטיים, מסבירים לנו את ההבדלים, מצא את ההבדלים. עכשיו, אם לא תבין לבד, אנחנו נגיד לך את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת, נגיד על ידי היחצן הזה שמדבר.
וגם צריך לומר, אני לא חושב שיש כאן איזה ביקורת עצמית פה. כלומר, הם באמת תופסים את זה כערך שלילי, את העולם החדש.
נכון, אבל אני כן רואה שיש פה איזושהי אשמה בריטית מתרוצצת לאורך הפרקים, כי הם מנסים גם, הם מתכתבים גם עם הזומרים, הם מנסים גם למצוא חן ביניהם איכשהו.
נגיד שזומרים זה בני דור הזד.
נכון. או שזה, עוד פעם, אולי זה סתם קשור לטיימינג שבו אני רואה את הסדרה, וזה נראה לי ככה, כי בוא נזכור, מוחמד אלפייד והבן שלו דודי, זה לא איזה שני קלושרים שדופקים על הדלת רעבים ולא מצליחים להתקבל למשפחת המלוכה. מוחמד אלפייד הוא איש מאוד מאוד עשיר, הוא הבעלים של הרודס, שזה מוסד כזה בריטי, ולכן הוא גם קנה אותו, ושל הריץ בפריז. הוא היה אחד האנשים העשירים בעולם, האיש הזה. הוא רצה גם לקנות את דרכו למשפחת המלוכה, אבל להציג אותו כמאגר ומלל שלא מצליח לקבל מהבריטים אזרחות או נתינות, זה קצת מרחיק לכת, והם קצת עושים את זה פה, אתה מבין? יש את הקריצה הזאת לאלה שזה ימצחן ביניהם.
אני לא מסכים. אני לא חושב שהוא מוצג בתור מהגר ומלל. אני חושב שזה אותו ייצוג שאנחנו מכירים, של האיש הזה מהמזרח שזומם מזימות בדרכים הכלכלות. פשוט זה סלים דאו, והוא כזה מקסים שאנחנו בעדו. אבל הוא כן דמות שכתובה טוב. יש היגיון פנימי. הרי מה העניין עם הסדרה הזו? אנחנו לא יודעים מה עבר לדמויות האלה בראש, אבל כן, לפי הפעולות שלהם אנחנו יכולים לנחש. ובאמת, יש משהו באופן שבו אלפייד קנה את הרודס ואת הריץ, שאפשר ללמוד הרבה על האדם ממנו, מהדברים האלה. זה בלי להכיר אותו, זה רק הפעולות. גם זה שאחרי שהבן שלו נהרג, הוא שרף את החותמות המלכותיות בהרודס, אנחנו רואים בן אדם שמאוד מאמין בסמליות ובמשמעות של סמלים. זה לא רק כוח וכסף שהוא רוצה. אני באמת לא חושב שהוא מוצג בתור מהגר ומלל. אם כבר, הוא מוצג בתור כזה מין מאסטרמיינד, מניפולטור, שמחטט בחדר המיטות של הבן שלו ויעשה הכל כדי להשיג מה שהוא רוצה. ואולי זה הזמן כבר להגיד שבפרק הזה מתחיל להיבנות איזה נרטיב שערורייתי, שלפיו הפעולות של מוחמד אלפייד הן אלו שהובילו לתאונה. זה שערורייתי בין השאר, כי הם מאשימים את מוחמד אלפייד בזה שהבן שלו ומדיאנה מתו, אבל גם כי מוחמד אלפייד עצמו האמין עד יומו האחרון שהארמון רצח את הבן שלו ואת דיאנה, כלומר שזו לא הייתה תאונה. אז
שהוא לא רצה, זה חוזר לדבר הזה של מי זה הדמות ואיך הארמון מתייחס אליו, שלארמון לא אכפת מכל הכסף שיש לו, אכפת לו מזה שמדובר פה אדם, באדם שהוא לא אנגלי. לא רק שהוא לא אנגלי, הוא ערבי, הוא מצרי. הוא תמיד נשאר המצרי בשבילם, לא משנה מה יש לו, לא משנה שהוא קנה את הרודס, זה בשבילם, אז לא מאגר אומלל, אתה אומר? מאגר לא אומלל. אתה יודע, הם לא נותנים לו את החותמת של הבריטיות, והם לא הסכימו בחיים שהבת שלהם תתחתן עם הבן שלו. זה הדבר.
זה ברור. בעונה, כאילו זה לא ברור, אבל בעונה הקודמת הראו את זה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שפה, זה כבר נראה שמסתכלים עליו בעין, הסדרה שופטת אותו בעין עקומה. הסדרה,
ללא ספק.
הסדרה הולכת כאן, אנחנו הולכים ורואים איזה זיכוי של הארמון מכל אשמה, כאילו היחידים שאשמים כאן זה העולם החדש, ובעולם החדש אתה גם דיאנה נמצאת. כלומר, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל כל מי שאשם פה בסיפור הזה זה העולם החדש והצהובונים וחוסר האחריות הזה, הם אלו שריסקו אותם על קיר המנהרה.
נכון, זה מאוד מדהים שהם לקחו את את הנרטיב הזה של, של בית המלוכה בעצם.
זה מטריף, אופן, זה מטריף.
זה לא יאמן לראות זה, את זה בסדרה. בכל אופן, בוא נגיד שזה פרק קצר יותר מהרגיל, הפרק הכי קצר בתולדות הסדרה, 39 דקות ולא 50 דקות. הם מותחים את העלילה פה, אין הרבה דמויות, הכל ממוקד בדיאנה, בפפרצי. אנחנו כצופים כמובן יודעים כבר את הסוף של הסיפור. אז פה כאילו רק מראים לנו איך זה היה נראה מבפנים, עד כמה היא מסכנה, עד כמה היא סבלה מהפפרצי, אבל גם התמימות, עד כמה היא הייתה לא שמורה מספיק, לא חדה מספיק, לא מבינה מספיק את האינטרסים סביבה, משהו מוזר, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, האנשים האלה, עזוב אותה, דודי אלפייד ומוחמד, מה, אתם אין לכם הבטחה, אין לכם, מה קורה שם, מה הלך פה?
יכול להיות שזה, ככה זה היה ב-90s פשוט. אתם הייתם אז תמימים, אתם שמעתם ג'ורג' מייקל, זה כבר שיר שני של ג'ורג' מייקל, היא הולכת שם עם חולצה של דורן דורן, וגם בוסניה זה חתיכת דש מה-90s.
טוב, היה כיף ב-90s, אלעד, אני מבינה שאתה לא קולט את זה, אבל אתה יכול לצחוק עד מחר, היה כיף ב-90s, והיה טוב לא לדעת את כל השטויות שאנחנו יודעים היום. היום בטח היו מלגלגים על דיאנה שהיא מסתובבת עם כל חלקי ונדקי העולם, חולי איידס והמוקשים, והיא גם בדאווין של הפגועה, אתה יודע, אבל היא תמיד בדרך אל היאכטה בסן טרופה או מהיאכטה, ואנחנו האמנו, האמת שלא האמנו לשנייה אחת בכל הדברים האלה, אולי הבריטים האמינו, הם אהבו את המבט האלכסוני של דיאנה, אני לא יודעת למה הם אהבו אותו, אני הרבה יותר מחבבת את קמילה כמוך, אולי כי היא לא מוכנה להתחנף אלעד, היא לא מוכנה להתחנף.
כאילו מעניין אם דיאנה באמת ראתה את עצמם כאחת מהם, כתחויה. היא כל הזמן הייתה בסדרה, היא מייצרת מין הקבלות כאלה. דוקטור קאן בעונה הקודמת מדבר על השמרנות והמסורת וזה, והיא כאילו, כן, בדיוק מה שאני חווה, זה בדיוק אותו דבר, כן, עד בארמון. אבל תראי, אני אסתכן בזה שאני אשמע כמו מלכת יופי, ואני אומר שגם אם היא עשתה הכל רק בשביל שיאהבו אותה, זה עדיין, היא עדיין עשתה את זה. כלומר, היא אשכרה, הצילה חיים, כל היחס ל-HIV ו-AIDS השתנה בזכותה, היא ממש שינתה סדרי עולם, אז בסדר, היא עשתה את זה כי היא נרקסיסטית ומגלומנית, ויש לה תסביך במושיעה לבנה. מי שמע? בכל מקרה, הפרק מסתיים בשיחה בין המלכה לפיליפ, על ההתנהגות של דיאנה, אני מזכיר, אנחנו ימים ספורים לפני המוות שלה, דיאנה נוסעת לדרום צרפת, נסיעה שהיא לא תחזור ממנה לאנגליה לפחות. בואו נשמע.
Diana's behavior is becoming more and more erratic. More and more reckless. More and more out of control. Instead of learning from her mistakes, I gather she's flown back to the south of France again.
I imagine she'll settle eventually.
Let's hope. All one wants is for that girl to find peace.
תראי, זה, וואו, זה רגע מאוד קשה. היא אומרת שם, היא לא אומרת כל מה שאני רוצה זה שהיא תמצא שלווה, אלא ש-all one wants, היא אומרת איזה מין כללי כזה. כאילו, הדבר הזה גם יחזור בהספד של אליזבת לדיאנה, ואני לפחות ממוקם באופן מאוד אמביוולנטי ביחס למה שהמלכה חושבת על דיאנה. את חושבת שבאמת אכפת לה מטובתה של דיאנה?
אני התרשמתי בסצנה הזאת שאכפת לה במידת מה, במובן הזה שהיא מסתכלת על הבחורה המסכנה, היא רואה שהיא מסכנה ועבודה, היא גם מבינה את הדבר הזה שהיא נכנסה פה לדבר שגדול עליה, וזה לא עבד, אז במובן הזה זה קצת אכפת לה, זה לא בשביל להושיט יד עכשיו ולהרים אותה ולהגיד לה בואי אני אעזור לך, לא צריך להגזים. אכפת לה גם מזה שיש לה פה את הנכד שלה, שהולך להיות המלך, וזאת האימא שלו, אז לא, אכפת לה מהדבר הזה.
זה בטח, אבל
אני הרגשתי כאן שקצת אכפת לה. כן, כן. שהיא קצת מסתכלת, מרחמת עליה קצת. כן,
גם,
באמת.
בסוף גם היא כן, את יודעת, היא נכנסה למשפחה, היא הייתה בארמון, כלומר, זה לא, ואת רואה בן אדם בהתרסקות כל כך קולוסלית, זה
נכון.
קשה, את צריכה להיות ממש קרת לב בשביל שלא יהיה אכפת לך. אבל אולי
אולי את קראת לב. אולי. עד כאן הפרק השני ביומן הצפייה של הכתר. בפרק הבא נגיע לגראונד זירו של דיאנה, של דודי, של צ'ארלס, של המלכה, של משפחת המלוכה כולה, ואולי גם של העם הבריטי כולו. לפחות זה מה שהם הרגישו אז. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס. כל פרקי הסקט, גם של עונות 4 ו-5, זמינים באתר וביישומון של כאן וביישומוני הסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה למפיקה שלנו, טל ניסן, תודה לטכנאית האולפן, חן עוז, תודה לך, אלעד ברנוי.
תודה, מאיה סלע, נתראה בפרק הבא.